אנחנו לומדים את המאמר, דיבור המתחיל מה יפו פעמייך בנהלים. אנחנו הגענו לפרק ב' שנמצא בליקוטי תורה על שיר השירים, בדף מ"ג בעמודה השלישית. אנחנו למדנו קודם שכשאנחנו היום מתפללים, התפילה שלנו זה כמו עלייה לרגל. כמו שעולים לרגל ויש את הגילוי האלוקי בבית המקדש, ככה כל יום בתפילה, אז התפילה מעוררת אצל יהודי את השייכות לשלושת האבות, אברהם, יצחק ויעקב, כמו שהוא פירט את זה לפני. עכשיו, כדי שהתפילה שלנו תפעל את פעולתה, אז יש כאן עוד המשך מעניין. אומר ככה, והנה אמרו רזל, רזל אומרים, הכוונה היא כתוב בקבלה, כתוב בזוהר, סנדל, יש בזה נוסחאות אחרים, אבל זה שם של מלאך. סנדל קושר כתרים לקונו מתפילותיהן של ישראל. איך כתוב? יש מקומות שכתוב שם של מלאך אחר, לא ניכנס כרגע לעניין הזה. המלאך הזה הוא לוקח את התפילות של עם ישראל ומעלה אותם ופועל שהם יפעלו את פעולתם. בלשון חז"ל זה נקרא, הוא קושר כתרים לקונו מתפילותיהן של ישראל. קח את התפילות של יהודים ומשפץ אותם שהם יהפכו להיות כתר. אז כאן הוא הולך בפרק הזה להסביר את כל השלבים של המאמר חז"ל הזה, להסביר קודם כל מה כוחם של תפילותיהם של ישראל, למה אנחנו בכלל צריכים סיוע של מלאך, ולמה למלאך הזה קוראים סנדל. כל זה הוא יסביר. קודם כל הוא מגדיר במשפט אחד מה זה נקרא סנדל. הנה בלשון הגמרא נקרא סנדל, הגמרא קוראת לזה סנדל, ובלשון המקרא נקרא נעל. פה כתוב מה יפו פעמייך בנעלים, נעליים. אז בלשון המקרא, דהיינו פה בשיר השירים, זה נקרא נעל. אבל בלשון הגמרא, הנעל נקרא סנדל. מה זה סנדל? מה זה נעל? נעל הוא החופה את רוב הרגל. זה לבוש מיוחד שתפקידו לחסות על הרגל. אז יש מלאך שקוראים לו נעל, סנדל. בהמשך נבין למה. ומה תפקידו המיוחד של אותו מלאך? והוא הקושר כתרים מתפילות של ישראל. הוא מטפל בתפילות של עם ישראל. למה התפילות של עם ישראל צריכות טיפול? ומה קורה איתם? אז הוא מסביר כמה מילים על הנושא הזה של תפילות ישראל, ואז נבין למה המלאך צריך להתערב פה. כשאומרים מתפילות, מה הכוונה מתפילות? איזה תפילה? הרבה קטעים בתפילה, לאיזה תפילה מתכוונים? ידוע שתפילה, עיקר התפילה זה 18. מתפילות הוא בחינת 18. כי כל הבקשות שב-18, כל מה שאנחנו מתפללים ב-18 ומבקשים, הוא מביא כאן כמה ציטוטים, חוננו מאיתך, הוגיה עלינו, רפאינו, כל הבקשות שיהודים מבקש ב-18, הוא הבקשות, מה בעצם תוכן כל הבקשות? כל בקשה היא ספציפית למשהו מסוים. אבל מה הצד המשותף בכל הבקשות של יהודי ב-18? להיות שינוי הרצון למעלה מבחינת תורה. יהודי אומר, מה שקורה בעולם זה הכל על פי תורה. כזאת אנחנו מנהל את העולם על פי תורה. והיהודי לא מרוצה ממה שקורה. פה כואב, פה יש גלות, פה חסר לו דעת. אז הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שישנה את הרצון שלו, שיהיה לו רצון חדש למעלה מהתורה. זאת אומרת, גם אם על פי תורה צריך להיות כך וכך, אומרים יהודים, מבקשים מהקדוש ברוך הוא, אנחנו מבקשים ממך רפאינו. תרצה לתת לנו רפואה גם אם על פי הכללים אולי חלילה משהו אחר. כי אורה הייתה מחוכמה נפקת. התורה נמשכה מבחינת חוכמה. ואנחנו מבקשים ממנו רצון. רצון זה למעלה מחוכמה. אז הוא מסביר את זה, הוא אומר ככה, והנה, הנהגת העולמות הוא על פי דין תורה. כל העולמות, איך הם מתנהגים, מה קורה, הכל זה על פי כללי התורה. הקדוש ברוך הוא מסתכל בתורה, ולפי זה הוא מנהיג את העולם, מסתכל באורייתא וברא עלמא, מסתכל באורייתא ומנהיג את העולם. כי אין איסורים בלא אבון. הגמרא אומרת שאין מצב שאדם מקבל איסורים, אם לא חלילה היה לפני זה אבון שגרם לאיסורים. זאת אומרת, על פי תורה היה אבון, מגיע איסורים. אז כמו שבאבון אנחנו אומרים שאין איסורים בלא אבון, אותו הדבר גם כן, כמו כן אריכות הגלות גם כן בוודאי על פי דין תורה. האריכות של הגלות זה על פי דין תורה. זאת אומרת, על פי דין תורה זה מה שצריך להיות, על פי הכללים של חוכמה אלוקית, זה הסדר. אז בא יהודי מבקש ואומר, גא אלינו, הביא לנו גאולה. מה בעצם תוכן הבקשה? הבקשה היא לזה, אנו מבקשים שיש שינוי רצון. אנחנו מבקשים ממנו, למרות שעל פי דין תורה צריך להיות ככה, אז תעשה שינוי ברצון שלך, תרצה להביא לנו גאולה למרות זאת, תרצה להביא לנו רפואה, תרצה להביא לנו דעת וכן הלאה. שזה יבוא למעלה מבחינת הרצון הנמשך בתורה. גם התורה זה ביטוי של הרצון שלו, אבל זה רצון שכבר נמשך בתורה, נמשך בחוכמה, נמשך בסדר השתלשלות. אנחנו מבקשים ממנו שיורה רצון שלמעלה מכל זה.
לפי הרצון הזה,
דין מחוכמה נפקת. החוכמה זה התורה באה מהחוכמה. ואנחנו מבקשים שיהיה רצון חדש. היינו שיומשך מבחינת בעל הרצון. אתה הקדוש ברוך הוא בעל הרצון, אתה בעל הבית על הרצונות שלך. אז למרות שאתה הורדת את הרצון שלך דרך החוכמה של התורה, אבל בכוחך שאתה כבעל הרצון להיות לך רצון חדש, תשנה את הרצון. זה המשמעות של התפילה. באיזה זכות יהודי יכול לבוא ולומר, ריבונו של עולם, תעשה רצון אחר, לא לפי כללי התורה. צריך שיהיה לו איזה כוח, אסמכת על מה אתה נשען. אז הוא מוסיף עוד כמה מילים. מה כוחו של היהודי להגיע בכלל לסוג בקשה כזאת? והנה, כדי שנוכל להתפלל 18 בבקשות כנ"ל, כדי שאכן בכלל נוכל לפתוח את הפה ולבקש ממנו בקשות שיפעל, שלא על פי כללי התורה, אלא שיהיה לו רצון יותר גבוה, צריך בתחילה לסמוך גאולה לתפילה. כתוב בגמרא שאדם צריך לסמוך גאולה לתפילה. מסיימים, ברוך אתה השם גאל ישראל, ומיד ממשיכים תפילת 18. מה העניין לסמוך גאולה לתפילה? גאולה זה אחד מברכות קריאת שמע. יש בקריאת שמע בשחרית, יש לנו את השתי ברכות שלפניה, זה יוצר המאורות והבוחר ובמו ישראל באהבת, שתי ברכות שלפניה, ויש לנו את הברכה של האחריה, שזה גאל ישראל. אז אומרים ליהודי שצריך לסמוך גאולה לתפילה, פירושות לסמוך את קריאת שמע לתפילה. זה הרי הברכה השנייה של קריאת שמע. דיינו, אם תעשה את הקריאת שמע כראוי, אם התוכן הפנימי בעבודת השם של קריאת שמע תהיה כראוי, יש לך זכות, כמו שאומרים, יש לך קייס, אתה יכול לפתוח את 18 ולבקש בקשות, שיהיה רצון למעלה מהחוכמה. למה? זה מסביר כאן כמה שורות מה זה קריאת שמע, שכשיהודי סומך גאולה לתפילה, פירושו שהוא סומך קריאת שמע לתפילה. והנה, כדי שנוכל להתפלל 18 בבקשות כנ"ל, צריך בתחילה לסמוך גאולה לתפילה. מה זה עניין של גאולה לתפילה? הוא בחינת מסירות נפש בקריאת שמע. כל הקריאת שמע זה היהודי מתמסר לקדוש ברוך הוא. כמו שמתחילים את הקריאת שמע במילים, שמע ישראל, ואחר כך יש את ואהבת בכל לבבך, בכל נפשך, מה התנועת נפש של קריאת שמע? להתמסר לגמרי. פירוש, מסביר כמה מילים על קריאת שמע. שמע, קודם כל המילה הראשונה שמע, ולשון התבוננות, שמע זה לא רק לשמוע באוזניים, שמע פירושו תתבונן. למה אתה צריך להתבונן? איך שהוויה אלוקינו, הוויה אחד, תתבונן שהקדוש ברוך הוא אחד, הפירושו אחד, בחינת אחדות פשוט, שהוא אחד ויחיד, וכל העולמות והריבוי, מה רבו מעשיך השם, הם כולם לא תופסים מקום לגבו. הם לא מערערים את האחדות שלו, ואת הייחודיות שלו. וכל העולמות, הם רק בדיבור אחד, כנ"ל, כמו שאמרנו בפרק הקודם, כל העולמות נבראו מדיבור אלוקי אחד, ומכיוון שכל העולמות נבראו מדיבור אחד, כמו שנאמר בדבר השם, שמיים נעשו, אז כמו שכבר אמרנו בפרק הקודם, הוא כלא ממש חשיבה לגבי מהותו ועצמותו יתברך. אז כל העולמות אין להם שום ערך, שום תפיסת מקום, שום חשיבות, כי כל הערך שלהם זה מילה אחת, דיבור אחד. אז אם היהודי יתבונן בתובנה הזו, השם אלוקינו השם אחד, וכל העולמות הם מים ואפס, ובהעמקת ההתבוננות בעריכות, אם אדם יתבונן בזה ויתן לעצמו את ההסברים ואת ההוכחות ואת העריכות התובנה וההתעמקות בזה, כנ"ל כמו שאמרנו קודם, מה המסקנה שלו תהיה? אזי נחשפה וגם קלטה נפשו. יהיה לו כיסופין, יהיה לו תשוקה שהוא רוצה להתמסר לגמרי לקדוש ברוך הוא, במקום להתעסק עם כל אבלי העולם, שמה כל עין ואפס, הוא רוצה את הקדוש ברוך הוא בעצמו. להיות נכלל בעצמותו יתברך, כמו שאומר דוד המלך בתהילים, מי לי בשמיים, ממך לא חפצתי בארץ, אל תפתה אותי לא עם דברים שמימיים, ולא עם דברים ארציים, לא רוצה שום דבר, רוצה אותך בעצמך. פירוש ועמך, מה פירוש הוא אומר, ועמך לא חפצתי. אפילו כל האורות העליונים, גבוה מעל גבוה, אפילו אם תגיד לי, בוא, קח את עולם הבריאה, קח את עולם הצילות, קח איזה דרגה שלא ייתן, היהודי אומר, אני מבין שכל העולמות נבראו מדיבור אחד, אז בעצם את מי אני רוצה? לא חפצתי, אני רוצה אותך בעצמך. רק להיכלל בעצמותו ומהותו יתברך. בחינת התחדות פשוט. ואיך יהודי יכול להגיע להתכלל המסירות נפש הזו, וההתמסרות הזו. מה היא אומרת? איפה אתה יכול לקבל את הקדוש ברוך הוא בעצמו? והיינו על ידי, כמו שאומרים את זה, את המענה בקריאת שמה בעצמו. והיו הדברים האלה אשר הולכים לצווך. דהיינו, תלמד תורה, תקיים מצוות, בזה תתחבר לקדוש ברוך הוא. שהוא על ידי התקשרות מחשבתו ודיבורו בתורה. להיות דבר השם דיבר בו. כמו שכתוב, ועשים דבריי בפיך. כשאתה אומר דברי תורה, זה דברי השם. אתה מתחבר אליו. כמו אמר הזל, אילו ואילו דברי אלוקים חיים. כשיש לך דעות שונות בגמרא, ובית שמאי אומר ככה, בית הלל אומר ככה. אומרים לך, זה הכל דברי אלוקים חיים, זה הכל דבר השם. אז כשאתה לומד תורה, אתה מתחבר עם הקדוש ברוך הוא. לא רק תורה, גם מצוות. כמו שאומרים בפרשה שנייה של קריאת שמע, ואחר כך בפרשה שנייה שבקריאת שמע כתיב, ואספת את גניך. מה מתכוונים לומר? שיהיה לך הרבה דגן, כדי שתוכל לתת הרבה צדקה. ומעשה הצדקה. היינו אומרים ליהודי, אתה רוצה להתחבר, ואהבת, אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא בעצמו? תלמד תורה, תקיים מצוות. זאת אומרת, כל המוטו של קריאת שמע זה להתמסר, מסירות נפש. ועל ידי מסירות נפש בקריאת שמע, כל זה בהקדמה, אמרנו קודם שיהודי בתפילה מבקש מהקדוש ברוך הוא לעורר רצונות חדשים. בזכות מה אתה בא לעורר רצונות חדשים? כי מסרת את הנפש קודם בקריאת שמע. כי הרי ישמחת גאולה לתפילה. ההתמסרות הזו של יהודי בקריאת שמע, כוחה רב יותר מכללי התורה. הרצון של הקדוש ברוך הוא שהוא מניק את העולם זה על פי כללי התורה. אתה אומר, ריבונו של עולם, אני התמסרתי אליך במסירות נפש גבוהה אליך בעצמך, גם אתה תיתן לי מעצמך שלמעלה מכללי התורה. זה בעצם כאילו מידה כנגד מידה. אבל די מסירות נפש בקריאת שמע כנל שהוא למעלה מבחינת התורה. המסירות נפש הזו יותר גבוהה מחוכמת התורה, כמבואה בכמה מקומות. פה הוא לא מעריך בזה, אבל רק נביא מילה אחת שכתוב, אפילו התנאים שתורתם הייתה אומנותם, ולא היו מפסיקים לשום דבר, אז לתפילה למשל הם לא היו מפסיקים, אבל לקריאת שמע הם כן היו מפסיקים. למה? כי קריאת שמע היא יותר גבוהה, הם תורתם אומנותם, אבל ההתמסרות של קריאת שמע היא יותר גבוהה אפילו מזה. אז במילא כשיהודי מתחיל בקריאת שמע, הוא אומר, ריבונו של עולם, אני התחברתי אליך ברמה הכי גבוהה, אז במילא גם אתה תיתן לי. כמו שמרומז גם כן בגמרא, בגמרא מרומז שלקריאת שמע יש כוח גדול, כתוב, יש קונה עולמו בשעה אחת. מה פירוש בשעה? שעה, המילה שעה זה לא שעה ב-60 דקות. שעה זה לשון ואישה, כמו שנאמר אצל האישה השם אל אבל. ואישה זה מלשון פנה. אתה בשעה אחת, אתה פונה פנייה אחת, הקדוש ברוך הוא, אתה מסודר. על די זה נוכל אחר כך להתפלל 18, שיש שינוי הרצון למעלה מבחינת התורה. אז זה מה שאמרנו עד כאן, תפילה זה שינוי הרצון. בזכות מה אתה יכול לבקש את שינוי הרצון? בזכות הקריאת שמע שקדמה. אוקיי, אז הכל בסדר, אז אני מבקש. יהודי אמר שמע ישראל. יהודי הגיע לברכת גאל ישראל, שיפתח ויגיד 18 ויבקש. מה חסר פה עדיין? למה צריך את המלאך שנקרא סנדל, שהוא יקשור כתרים מתפילות השם של ישראל? דהיינו, עדיין התפילות שלנו לא מספיקות? אז הוא אומר, יש כאן בעיה. אך מחשבותינו ודיבורינו שבתפילה, עם כל ההתמסרות שלנו ועם כל הבקשות שלנו, מי מדבר כאן? אדם גשמי, עם פה גשמי, עם מחשבה של עולם גשמי, הוא מדבר. מה אתה רוצה לעורר? את הרצון האלוקי של למעלה מסדר השתלשלות. איך דיבור גשמי פה יכול להגיע למקורות כאלה גבוהים? אך מחשבותינו ודיבורינו שבתפילה הוא גשמי. ואיך יכול לעורר למעלה, לבחינת רצון, כתר עליון? אתה רוצה להגיע עד לכתר, אתה רוצה להגיע עד לרצון. איך אתה תגיע? איך, מי ייתן בכלל לגשמיות של המילים שלך כוח כזה גדול? על זה יש לנו סיוע מהמלאך. על זה המלאך שנקרא סנדל, אנחנו עדיין לא מבינים מה קוראים לו סנדל, אבל המלאך הזה שנקרא סנדל, מה הוא עושה? מה תפקידו? המקבל תפילות של ישראל. עכשיו, בתוך התפילה מונח מסירות נפש, אבל המילים הן גשמיות. אז מה המלאך תפקידו לעשות? הוא מפשיטן מגשמיות לרוחניות, הוא מוריד את המעטפת אבל משאיר את הנשמה הפנימית, וקושר כתרים. הרי יהודי רוצה להגיע לכתר. מה זה הכתר? הרצון של למעלה מחוכמה. המלאך הזה קושר כתרים לקונו, דיינו הוא מעלה את הבקשה שלך שזה יפעל רצון חדש. אוקיי, אבל למה קוראים לו סנדל? הוא מלאך כזה גדול? אז זה אומר ככה, אז הוא מתחיל עכשיו עוד כמה שורות למה סנדל. כדי להבין למה סנדל נותן לו הקדמה קטנה. והנה, עניין בחינת סנדל ונעל הנעל, להבין מה זה הסנדל הזה, מה זה המלאך שנקרא סנדל או נעל, אז הוא אומר כמה שורות צריך להבין תחילה עניין השתלשלות העולמות והתהוותה מעין ליש. בואו נבין בכלל את כל ההוויה של סדר ההשתלשלות של העולם, איך זה נברא. דעיני באמת, אנחנו הרי יודעים שיש שישה ימי השבוע ושבת, כל יום נמשך מידה אחרת, ביום ראשון זה חסד, ביום שני גבורה, ביום שלישי תפארת. כל יום הנבראים של אותו יום נבראו מהמידה של אותו יום. אז חסד ממנו נבראו המים והגבורה זה הרקיע וכן הלאה. אז הוא אומר, דעיני באמת, אגם שבחינת השתלשלות הוא על ידי בחינת מידותיו יתברך. נכון, אנחנו יודעים מכמה מקומות כתוב שההשתלשלות של, של העולמות הם נהיו מהמידות האלוקיות. חסד ברא את הבריאה של ראשון וגבורה של שני וכן הלאה. כמו יום ראשון נמשך בחינת יאיור, שבחינת חסד עליון, וביום ב' יהיה רקיע. עם כל זה, למרות שאתה מספר לי את התוכנית ואומר לי חסד, גבורה, תפארת, בהשתלשלות חסד עליון, לא היה יכול להתאבות בחינת יש ובעל גבול בבחינת נפרד. חסד האלוקי זה חסד עליון של אין סוף של אצילות, של דביקות באלוקות בצורה הכי מוחלטת. איך יכול להיות שמהחסד הזה ייברא בסופו של דבר נברא שהוא גשמי ומרגיש את עצמו נפרד, ומרגיש את עצמו יש? מאין סוף דבוק באלוקות לא יכול להיווצר דבר שהוא מנותק לגמרי מהשורש שלו. רק אדרבה, אם הכל היה בא בהשתלשלות מהספירות העליונות, אז גם אם זה היה יורד מיליון מדרגות, בדרגה המיליון מה היה צריך להיות? ביטול לגמרי. גם הנברא הכי תחתון היה צריך להיות ביטול לגמרי לאלוקות, כי הכל בא מאלוקות. מה פתאום שיהיה באמצע הדרך איזה תפנית כזו, שיהיה נברא שהוא יש? צריך להיות כאן איזה תערובת של עוד כוח כדי ליצור את היש הזה. כמשל, זיו השמש בשמש, כמו הזיו השמש. כשהוא יוצא מהשמש, אז אמנם הוא יוצא, אבל הוא לא, הזיו השמש הוא לא בנמשל, אצל הכבורא, הוא לא יצא אף פעם ממנו, הכל בו. אז כמו שזיו השמש בתוך השמש בטל השמש, אז כל נברא, גם אם הוא נראה לך הכי רחוק, הוא חלק מאלוקות. איך יכול להיות שנהיה נברא יש? על זה אומרים, יש עוד ספירה אחת חשובה, והתפקיד שלה זה ליצור בנברא ישות. איזה ספירה עושה את זה? אך עיקר התאבות מעין לישו על פי מידת מלכות. כי אין מלך בלא עם. ספירת המלכות זה ספירה מיוחדת שכדי שהיא תתגלה צריך להיות עם. מה זה עם? בלשון עוממות. מישהו שהוא זר. מישהו שהוא מרגיש נפרד. ובחינת שם אלוקים שהוא בחינת נרתק המחסה ומסתיר לשם הוויה. צריך להיות איזה נרתיק, איזה כיסוי, איזה אלם, איזה צמצום לאור הגדול של שם הוויה. וכמו תכתיב, כי שמש הוא מגן, הוויה אלוקים. השמש זה שם הוויה, המגן זה שם אלוקים, וספירת המלכות גורמת לנברא מצד אחד להיות דומה לחסד, אם זה נברא של גבורה, להיות דומה לגבורה, אבל מה ספירת המלכות שותל פה בנברא? תחושת היש, תחושת הנפרדות, כי זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, שככה זה ייראה. בוא על ידי כי הוא ציווה ונברא. ספירת המלכות זה הספירה שקשורה לציווי, לדיבור. כי בדבר מלך שלטון. ספירת המלכות זה הדיבור. 10 מאמרות שבהם נברא העולם, המאמר זה המלכות. שהוא בחינת ציווי המלך. עדיין, אוקיי, אז מה התקדמנו? אם היה העולמות נבראו מהמידות לבד, אז הכל היה בביטול מוחלט ללכות. לא היה בחינת יש. נכנס ספירת המלכות ומה תפקידו? ליצור את היש. עדיין זה לא מושלם, צריך פה סנדל. מה? אך עם כל זה, גם עם ספירת המלכות, היה עולם מתפשט בלי גבול וקץ. אז אמנם היה יש, אבל יש בלתי מוגבל, כי ספירת המלכות היא ספירה בלתי מוגבלת. צריך להיות פה עוד צמצום, עוד כיסוי. ושיהיה התאבות בחינת גבול מהלך תק שנה, כדי שכן יהיה עולם עם גבול, עם מדידה, הוא על ידי המלך סנדל. המלך סנדל שהקדוש ברוך הוא מערב אותו בתהליך היצירה של העולם, תפקידו ליצור את היש, את הגבול. למה קוראים לו סנדל? שהוא בחינת נעל החופה את רוב הרגל. הרגל זה כינוי לספירת המלכות. המלכות זה כמו הרגל. הסנדל חופה את הרגל. הוא מכסה את הרגל. דיינו שגם המלכות לא תהיה בגילוי. שיהיה פה כיסוי על הכיסוי. לכן קוראים לו סנדל. כמו שכתוב, והארץ אדום רגליי. אז המלאך הזה הוא החופת מבחינת מלכות הנעל, להיות מבחינת גבול, שזה נקרא מהלך תקשנה. מה מעלה במלאך הזה? למה המלאך הזה יש לו, פה אנחנו מגיעים לנקודה. המלאך הזה יש לו שתי קצוות מעניינים. מצד אחד, הוא מלאך. מה עם מהותו של מלאך? כל אחד יודע מה מהותו של מלאך. מלאך בטל לגמרי לאלוקות. מצד שני, המלאך הזה הוא יש. הוא יש בטל. יש לו שילוב כזה. ולכן, בגלל שהוא מלאך כזה, הוא יכול להכניס בנברא את היש, ומצד שני הוא גם יכול בסופו של דבר לחבר את היש הזה
גבוה.
למקור, לגבוה. והוא על ידי בחינת המלאכים, שהם מצד אחד בחינת יש, כמובן שהיש של המלאכים זה לא קורה היש שלנו, אבל הם נקראים יש, וביחד עם זה ומבחינת ביטול, הם גם בטלים לגמרי. ואינם מבחינת נפרד כלל, המלאכים לא נפרדים חלילה, הם בטלים כל הזמן, כמו שכתוב וצבא השמיים לכם משתחווים. ולזה כוחו רע ועצום. אם יש כוח כזה למלאך, הוא לוקח את התפילות שלנו, שאנחנו, התפילות שלנו זה יש, גשמי, אבל אנחנו רוצים להגיע לכתר. המלאך הזה אומר לנו, אני גם ככה, אני יש, ואני בטל. אז אני יכול לקחת את התפילה שלכם, את האמירה שלכם, את המחשבה שלכם שזה יש, וקושר כתרים לקונו מתפילותיהם של ישראל. ולזה כוחו רע ועצום להיות קושר כתרים לקונו. והיינו, מה נקודת העניין? על ידי קנאות תחילתן בסופן. המלאך הזה יכול לחבר את תחילתן, את הכתר, לסופן, לדיבור הגשמי של היהודי פה למטה. וסוף מעשה, במחשבה תחילה. הוא מחבר את הקצה הכי תחתון עם הקצה הכי עליון. והיינו, במחשבה הקדומה, נא אמלוך, בחינת מלכות אין סוף. הקדוש ברוך הוא רוצה להיות מלך על העולם. כדי להיות מלך הוא רוצה שיהיה אין מלך בלא עם. עם מלשון עוממות. אז הוא לוקח את העם, את התחתון, את הנפרד, ומחבר אותו לרצון של הנא אמלוך, לרצון הכי עליון של הבורא, ועד התפילות שלנו מקבלות משמעות. כי עיקר תכלית הבריאה היה להיות בחינת יש, זה הרי תכלית הכל, להיות יש ובטל, אליו יתברך, הקדוש ברוך הוא רצה שילוב, מעניין, יש מוחלט וביטול מוחלט. מי עוזר לנו להיות ביטול למרות שאנחנו יש?
המלאך.
זה המלאך הזה. ואיך קוראים למלאך הזה? סנדל. עכשיו אנחנו מבינים את כל הלשון. סנדל קושר כתרים לקונו מתפילותיהם של ישראל. מה שהדברנו פה בעוד, מה זה תפילותיהם? ולמה צריך סיוע של מלאך? ולמה קוראים לו סנדל? כל העניין הזה עכשיו מובן מה הכוח המיוחד שיש בתפילה שלנו.